חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לפרקליטות הצבאית שהחליטה ברגע האחרון ממש, ולא בלי לחץ ציבורי, להוסיף לכתב האישום נגד איש החמאס אברהים מנסור, שרצח את איש שירות בתי הסוהר יוחאי אבני בביתו בגבעון החדשה לפני כחודשיים, את סעיף הרצח הלאומני. כל מי שהיה בזירת הרצח תיאר מחזה מזעזע. בכתב האישום הוזכרו 66 דקירות סכין. נחסוך מהמאזינים פרטים נוספים. הרוצח תושב בידו טען שנכנס לבית כדי לגנוב והסתבך כשבעל הדירה התעורר. הוא הכחיש מניע לאומני, הכחיש שרצח את אבני רק כיוון שהיה יהודי, נמצא דובר שקר בפוליגרף, ולמרות ששוד שמסתבך עלול אמנם להסתיים בדקירה ובריחה, אבל לא ב-66 דקירות והתעללות בגופה והצטת הבית, מראות שמוכרים לכולנו מהשבעה באוקטובר, נמנעה הפרקליטות הצבאית מהסעיף של רצח לאומני. אינני מצליח להבין מדוע. אפילו אם יש ספק אם להאמין לרוצח או לא, לטובת המשפחה ראוי לא להאמין לו. ולכן, כשתביעת המשפחה נשאה פרי, צריך לשמוח. טוב שהלחץ הציבורי מצא אוזניים קשובות בפרקליטות הצבאית, וסוף הצדק לצאת לאור.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. דובר המשטרה ביקש היום להבהיר כי, ואני מצטט, למען הסר ספק, מפכ"ל המשטרה דני לוי מחויב לציית ולפעול על פי החוק, והדבר אינו משתמע לשתי פנים, נאמר בהודעה שהסתיימה במשפט, המפכ"ל יקיים דיון יהודי בסוגייתו של הקצין סוויסה. בעקבות ההבהרה, אני מבקש להבהיר כי ההודעה הזו היא עשיית צחוק מהעבודה, היא לא מסירה שום ספק, אלא להפך, מחדדת אותו. כי המפכ"ל לא צריך לקיים דיון יהודי בעניינו של הקצין, הוא פשוט צריך לקיים את החוק, כפי שהורתה לו הפרשנית המוסמכת של החוק, ולבטל לאלתר את המכתב של השר וממלא מקום המפכ"ל אבשלום פלד, מכיוון שעל פי פקודת המשטרה אין לקדם או להעניק דרגה לשוטר או קצין שבעניינו נפתח הליך משמעתי או פלילי. בעניינו של רב פקד סוויסה נפתח הליך והפוגש כתב אישום, שזה חמור שבעתיים. ולכן מכובדי רב ניצב לוי, אם אתה רוצה להסיר את הספק, אתה פשוט צריך להתחיל לציית לחוק. ביומך השני בתפקיד זה יכול להיות דווקא טיימינג לא רע ושינוי מרענן. על הדרך נסה לבדוק אם השר שלך עוד נוסע בלי חגורת פתיחות, ואחר כך תנסה לשקם את המשטרה, כרגע זה לא משטרת ישראל אלא מיליציית בן גביר, ואם יורשה לי, אז הודעת הפרישה היום של ניצב יגאל בן שלום, ראש אגף החקירות, לא רק שלא מפזרת את הספק, אלא מגדילה אותו. כי בן שלום היה שומר הסף האחרון בארגון שלכם, ורק אלוהים יודע את מי אתה ובן גביר תמנו במקומו. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שלום לך, שלום לך. אני ודאי מסכים שכשמישהו מודיע למען הסר ספק אני שומר חוק, זה לא נראה טוב. תאר לך שופט בית משפט עליון מודיע סתם, ככה, למען הסר ספק אני לא גנב.
שתדעו לכם שאני לא גנב.
נכון, אבל בעניין הפרישה, בעניין הפרישה, כל ארגון של בן שלום, כל ארגון שמתמנה בו מפקד חדש, ראש חדש, אתה רואה פרישה, זה היה במוסד וזה היה בשבק, אנשים שהתמודדו, שקיוו, שראו אופיר קידום, והם לא רואים אותו יותר. אולי זה לא מטעמי חשש לשמירת הצדק והחוק ושמירת הסף, אלא מטעמים אישיים. אינני יודע.
אני יודע, אבל קודם כל אתה צודק. כשיש מינויים חדשים, אז גם המאוכזבים פורשים, אבל גם המודאגים פורשים. ובמקרה של בן שלום, אני אומר לך בוודאות, זה מודאגים. ויותר מזה, הייתה פרישה משמעותית מאוד שעברה מתחת לרדאר ממש לפני זמן קצר של ראשת אגף המבצעים סיגל. אגב, האישה הראשונה שהגיעה לתפקיד אלוף, היא ניצב מבצעי, אגף מבצעים, אין יותר מבצעי מזה, בר צבי, שהודיע על פרישתה לפני שבועיים בערך. וממה שאני שומע במשטרה מהדרגים הכי גבוהים, זה שיש דאגה גדולה מאוד, ממה שהולך לקרות עכשיו בעידן לוי בן גביר. אמר לנו אתמול, וגם אמרתי לו את זה בגלוי לדודו צור, שהוא אומר שדני לוי הוא שוטר מקצועי ואפשר לסמוך וכו', שאני מאוד מקווה שהוא צודק, אני מאוד מקווה שהוא צודק.
נתן לו, כמה זמן נתן לו? 100 דקות חסד? 100 ימים? 100 אלף?
היום זה הולך ב-100 שניות, אבל אני מסכים לגמרי עם השוטר שלך. לא מבין למה צריך להפעיל לחץ ציבורי בכלל, לא יודע אם היה, אני לא עקבתי. שמעתי את הסיפור הזה היום, ושמעתי והתרגשתי כמעט הדמעות, את המשפחה של הסוער, שפשוט נשחט. אומרת בבית המשפט שאחרי שהרוצח יגזר דינו ויושלח, אני מקווה, ל-66 מאסרי עולם ושישה, שאם יצטרכו כדי להחזיר את החטופים, שחרר אותו אם תומכים בזה. זו אצילות נפש מטורפת, אני לא יודע מה אני הייתי אומר בסיטואציה הזו. וזהו, בסך הכל מדובר ב... ועוד לא דיברנו על החטוף, יש לנו תפו יום לא רע.
נכון, וצריך לזכור
אותו הקשר,
שכשהפרקליטות מגישה כתב אישום, יש עדיין מרווח טעות שאפשר לתקן אותו. כלומר, אם בית המשפט ישתכנע שזה לא נכון, אז הוא יזוכה מאשמת רצח לאומני. החשש מראש, אין אף אחד ש... מה אכפת לכם? אתם יודעים שלמשפחה זה חשוב מאוד, גם כלכלית, גם מעמדית, גם ציבור.
לא, אבל גם אתה יודע, 66 דקירות, רבה, קצת common sense, אבל אני לא יודע מה לך שם, אולי לא היה צריך יותר מדי לדחוק בהן. שמה, קייד פרחן אל קאדי, ברוך בואך הביתה.
ברוך.
גם מה זה פרחן בערבית?
שמח, משהו? לא.
מבסוט.
מבסוט, כן.
אז כשמך, כן אתה. עוד רבות ידובר על מה שקורה שם.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן אילה מסמאילוב עם החדשות. החטוף פרחן אל קאדי חולץ בחיים ובמצב רפואי טוב משבי חמאס ברצועה במבצע מיוחד של צהל ושבק. פרחן בן ה-52 נחטף ב-7 באוקטובר מקיבוץ מגן, שם עבד בבית האריזה. הוא עובר כעת בדיקות רפואיות בבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם הוא מתאחד עם משפחתו. אחיו של פרחן, חתם, שוחח עם כתבנו ניצן שפירה.
שמחה גדולה מאוד. לא מאמינים. קודם כל, ברגע הראשון, בשוק הראשון, אתה לא מאמין. ראינו אותו ירד מהמסוק לאמבולנס, עם הרך מעליך על הרגליים. כבר טוב. הרגשות טובות ושמחה גדולה, ואנחנו מקווים שזה יהיה לכל החטופים.
דובר צהל, תת-אלוף דניאל הגרי, מסר פרטים על מבצע החילוץ בהצהרה לתקשורת.
הבוקר, לוחמי שייטת 13, יחידת יהלום, ושירות הביטחון הכללי חילצו את פרחן בחיים ממנהרת תת-קרקעית בדרום הרצועה, במבצע מורכב ואמיץ, בפיקוד אוגדה 162, בסיוע חטיבת הנחל וחטיבה 401. הלוחמים הגיעו למיקום הודות למודיעין מדויק שנאסף באגף המודיעין, שבק ומפקדת החטופים.
הגרי התייחס גם ל-108 החטופים והחטופות שנותרו בשבי החמאס ואמר, אנחנו מחויבים להחזיר את כולם.
עדיין מוחזקים בעזה 108 חטופות וחטופים. אנחנו פועלים להחזיר את כולם הביתה. הכוחות ממשיכים להילחם בנחישות בשטח, על כן ישנם פרטים נוספים שלא אוכל לפרסם בשלב זה, וזה ייקח זמן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בטלפון עם פרחן הקאדי וברך על החילוץ כשאמר, אנו פועלים להחזיר את כולם.
ברוך שובך הביתה, פרחן קאדי. אני מברך את צה"ל והשב"כ על עוד מבצע שחרור מוצלח. אנחנו פועלים ללא לאות להחזיר את כל חטופינו. אנחנו עושים זאת בשתי דרכים מרכזיות, במסע ומתן ובמבצע שחרור. שתי הדרכים גם יחד מחייבות נוכחות צבאית שלנו בשטח ולחץ צבאי בלתי פוסק על החמאס. אנחנו נמשיך לפעול כך עד שנחזיר את כולם הביתה.
גם שר הביטחון יואב גלנט ברך וכתב, מבצע החילוץ מצטרף לשורת פעילויות מבצעיות מרשימות המקרבות אותנו להשגת מטרות המלחמה. אני חוזר ומדגיש שאנו מחויבים לממש כל הזדמנות להחזיר את החטופים לביתם, כך גלנט. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי מסר, אנו עושים הכל כדי להציל את כל החטופים. כוחות צה"ל ושב"כ מוכיחים אומץ, נחישות ויוזמה בפעולות מורכבות בשטח, כך הרמטכ"ל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
הורים, תכירו את השיטה החדשנית שלנו ללימוד אנגלית לבני 6 ויותר. Jerusalem Light Talk School, לשיעור ניסיון מתנה, התקשרו כוכבית 2423. אז מניין האנגלית של הילדים שלכם?
שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורה, אותו מסחום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים של עד 80 סנטימטרים. הוא נוח לרחצה. מחר מזג האוויר דומה ומחמישית החול הקלה דרגתית בעומס החום, עד לשבת היא תהיה נוחה באופן יחסי לעונה.
הורים, תכירו את השיטה החדשנית שלנו ללימוד אנגלית לבני 6 ויותר. Jerusalem Light Talk School, לשיעור ניסיון מתנה, התקשרו כוכבית 2423. אז מניין האנגלית של הילדים שלכם?
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
את החדשות מביא לשידור עומר פרימט. עד כאן מחדשות 12.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
חזר הביתה, בריא ושלם, קייד פרחן אלקדי, ואח שלו, חתם אלקדי, איתנו על הקו. מה נשמע, שלום. חתם?
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
נו, עכשיו אומרים אלחמדולילה, לא?
אלחמדולילה, מאוד. אלחמדולילה, 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 מיליון אלחמדולילה.
כבר דיברת איך? איתו?
כן, דיברתי איתו, אבל לא הרבה, דיברתי איתו כמה דקות. לראות אותו, לראות את הבריאות, איך הוא מרגיש, מה הוא צריך. ואנחנו מתינים שנוכל להיכנס לראות, לשבת איתו ולשמוע אותו.
איך הוא נראה בחיית חתם?
הוא רזה.
אז זהו, זה דיאטה, שמע מה הדבר הזה, אני מבין.
אני לא מאחל לאף אחד רזה דיאטה כזאת, אחי.
לגמרי.
אז הוא רזה? הוא באמת איבד קילוגרמים רבים במשקלו?
אני לא שקלתי, אבל רואים עליו שהוא רזה. אלחמדולילה, ראינו אותו עומד על הרגליים והולך, בריאות טובה. שמענו בהתחלה מהחטופות שיצאו ב-40 הראשונות שראו אותו בשבי פצוע ברגל, והיה לנו כל הזמן חששות מה קורה איתו ומה קורה איתו, והיום קיבלנו הפתעה, אלחמדולילה, שמחה גדולה מאוד.
תגיד, אתה אח שלו הגדול או הקטן?
הקטן.
כי הוא בן 52, אז אתה מכיר אותו 48-47 שנים. כן. הוא נראה לך אותו דבר כשאתה מדבר איתו? זה האח שנעלם לך לפני 11 חודש?
לא. הוא עכשיו, הוא חלש, חולשה כזאת, אתה יודע, בן אדם ירד ממשקל והוא... רואים שהוא, אבל זה כל מה שאני אומר לך, זה מדקה שישבתי איתו.
וואלה.
אני לא יודע, אולי הוא עכשיו, כי הוא יצא היום, ואתה יודע, איזה סכנה הוא עבר.
זה סכנה, וזה גם הלם והפתעה. תגיד, מתי הוא צפוי לחזור הביתה? אמורים לכם?
הבית חולים אמרו להם שהוא ישפזו אותו היום במחלקה להשגחה, ומחר הוא ישתחרר הביתה.
הוא כל הזמן הזה היה מתחת לאדמה?
לא שאלתי, ובעניין הזה אני רק שומע שמועות, מה החדשות, מה...
אתה יודע, יש ים של שמועות, יש שמועות שהשובים שלו ברחו, שהוא בסך הכל, הוא שהוא ברח לבד, שצהל הביא אותו, כל מה, זה הרשת מלאה שמועות, אבל בשורה התחתונה הוא בבית, מה אכפת לנו איך?
בדיוק, אנחנו, בשורה התחתונה הוא בבית, ו... ושמחה גדולה, ואנחנו מקווים ורוצים שהשמחה הזאת תהיה בכל הבתים שיש של החטופים, ושנראה אותם, החטופים והחטופות, נראה אותם בחזרה, וכל ההורים שלהם והמשפחות שלהם ירגישו את ההרגשה שהרגשנו, ויחזרו בשלום, אחי. ושהמלחמה הזאת תעצור כבר, ונראה את האנשים שמחים יותר.
מתי החפלה ברעת?
רק שיצא מבית חולים ונראה מה הוא ירצה לעשות.
11 ילדים,
פרסמתם
איזה סוג של חפלה?
פרסמתם עזרה לכבשים בסביבה או עוד לא?
לא. הכבשים מוכנים, אחי. זה לא חיפוש, אנחנו לא מחפשים.
יש לו 11 ילדים, נכון?
כן.
הם בסדר? הם בטח התגעגעו לאבא שאין דברים כאלה.
חלק מהם פה כבר, יש לו ילדים פה, ארבע ילדים בני 17, 18, 19, 21. הם כבר ראו אותו, יושבים אצלו פה.
טוב, אנחנו שמחים מאוד, בדרך כלל מהשבעה באוקטובר חתם, אנחנו מסיימים את רוב השיחות בחיבוק ותנחומים, והנה שיחה שאנחנו מסיימים בחיבוק ושמחה, תודה, כל הכבוד,
ותמצאו עוד דש. תודה, תודה.
תודה רבה.
להתראות. יפה, אבי אשכנזי, שלום.
שלום
לך. ערב טוב.
שמע, הייתי אח שלו, האח של קייד. ויש לך לא ימים רבים מזדמנים לך פה לתת משהו חיובי, אז תנצל את זה.
כן, אז באמת היום סמוך לשעה, אפשר לומר שתיים בצהריים, קצת לפני, אולי כמה דקות לפני, בעצם צה"ל הצליח להודיע שהוא חילץ את פחן קאדי מתוך מנהרה בדרום רצועת עזה. אנחנו לא יכולים לפרט באיזה אזור, מטעמים מובנים. הפעולה הזאת בעצם התאפשרה,
תגיד לי, למה מטעמים מובנים? הלו החמאס יודע איפה הוא היה, כלומר דווקא מי שאנחנו לא רוצים שידע, הוא יודע, הוא שם אותו שם.
אז אל תהיה בטוח אחרי.
אז בוא אני אדייק אותך בעניין הזה. אתה יודע שאם אני אכנס עכשיו במנהרה בארז, אני אגיע, אם אני אלך בשטח, אני יכול להגיע בסוף בתת קרקע למנהרה ברפיח בציר פילדלפי.
כן, ואני חושב גם שלא כולם סתומות.
היא מרשתת במנהרות, איך?
לא כולם סתומות, יכול להיות שיש עדיין מעבר מארז לרפיח.
יש עדיין כנראה מעברים, ולכן זה רשת מנהרות אחת שלמה, ולכן חשוב גם לדייק את זה, וגם עוד שאתה יודע מה, גם בחמאס לא כולם יודעים איפה בדיוק מה. יכול להיות שזה חוליה אחת שהחזיקה אותו, יודעת איפה היא מחזיקה אותו, ויכול להיות שחוליה אחרת שנמצאת ממש במרחק של כמה מטרים משם, לא יודעת ששם בעצם הפעילות שמתבצעת. אז לכן, אנחנו צריכים לשמור גם על ביטחון הלוחמים שלנו, וגם אם יש איזה פוטנציאל לעוד איזה משהו, אנחנו צריכים גם את זה לשמור בעניין הזה.
יותר מזה, אבי, הפיקוד ושליטה שלנו קרס ב-7 באוקטובר, אבל שלהם קורס מ-7 באוקטובר, ולא בטוח שמי שצריך לדעת יודע איך הוא יצא, מאיזה פתח הוא יצא, מי הוציא אותו וכולי. ולכן אפשר... אבל תגיד, מה עם כל השמועות שדיברנו איתם עליהן עם האח? עשינו פעולות להבריח את השובים, או שהם הלכו מיוזמתם, או שהוא בכלל יצא החוצה, או שכל מיני כאלה?
אז קודם כל, מבחינת העובדות, מבחינת צהל אומר שמי שנכנס למנהרה זה לוחמי שעת 13, יחד עם לוחמי יעלום, בהכוונה של השבק, והוציאו אותו פיזית מהמנהרה החוצה. האם במהלך הפעולות הבריחו את השובים בפעולה מקדימה, בדרך כזו או אחרת, אנחנו כרגע לא יכולים להגיד שום דבר הזה, כי אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע את כל המידע, ואני לא רוצה גם ליפול בלשוני, ולכן אנחנו נדע בשעות הקרובות, אחרי שהלוחמים יעזבו שם ויסיימו את הפעילות, אני מאמין שאנחנו נדע יותר דברים, וגם נוכל לשחרר יותר דברים לציבור הרחב בסוגיה הזאת. אבל כן, אני יכול להגיד לך שהייתה פעולה עצימה, כלומר, הכוחות הגיעו, אל הבחור ולא הוא הגיע אליהם.
זאת אומרת, זה לא שעבר סיור פטרול של צהל ונתקל במישהו ואמר לו, וואלה, אתה ישראלי, תעלה. זה לא זה.
לא, לא, זה ממש לא. לפי מה שאנחנו מבינים ולפי מה שאנחנו יודעים, ושוב, עם כל הדברים שאנחנו מסייגים, הייתה פעילות יזומה באותו דבר שטח, כאשר מי שמוביל את הפעולה הזאת זה השבק ואמן שמובילים את המידע המודיעיני. כניסה מאוד מורכבת של יעלום ופעילות של שייטת 13 בתת קרקע, פעילות מעל הקרקע של חטיבת הנחל וחטיבה 401 של השריון. כלומר, רק מהסדר כוחות שאנחנו מבינים שהיה שם, זה כלומר פעולה עצימה שהייתה במרחב הזה. וחשוב להדגיש, זה החילוץ השמיני של חטוף חי, ועוד 27 גופות לצערנו הרב שחולצו בפעולות צבאיות במאז השביעי באוקטובר, וכל פעולה כזאת היא פעולה שהיא מאוד מורכבת, שלוקחים בה הרבה מאוד לוחמים, הרבה מאוד מודיעין, הרבה מאוד סיכונים, והערה קטנה ברשותכם על הקטע של השמות. תראה, אנחנו נקראנו בשעת צהריים לתדרוך סביב הסוגיה הזאת, וממש כשאנחנו בתוך התדרוך התחילו לרוץ בוואטסאפים ובקבוצות החברתיות כל המידע שסיכן את הלוחמים, וראית את הפרצופים של הקצינים ואת השיח שהתנהל בתוך הצבא סביב הסוגיה הזאת.
כן, אבל את זה אנחנו לא נוכל לפתור, אבי. זה חזק מאיתנו, זה הדור, זה המצב, זה הרשת, זה הסיגין, זה הדיגיטל. אין מה לעשות.
קודם כל יש מה לעשות, כי בסוף, תראה, אני יכול להגיד לך, יש לי בן שמשרת בצבא, לוחם. ובסוף כשאתה יודע שהשכן שלך או החבר שלך עשו לסכן אותו, זה פשוט מצמרר. זה פשוט דבר שהוא בלתי נתפס.
אין ספק בזה, ועדיין אני אומר לך, טבע האדם בקטע הזה הוא דבר נורא. הלוואי שאנשים ילמדו לכבוש את יצרם, אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
בצד השני של הפרסומת האחת, יחכה לנו שר המשפטים לשעבר גדעון סער.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, מספר שעון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חבר הכנסת גדעון סער, יושב ראש הימין הממלכתי, שר המשפטים לשעבר, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל אני צריך להתנצל, בציוץ המקדים לתוכנית כתבנו בטעות שאת יושב ראש המחנה הממלכתי, ואני מקווה שלא נפגעת.
אתה רק מגדיל את הנזק כרגע.
אני זוכר אותך על הדוכן, כשאתה רוצה שמישהו יגיד משהו שוב, אתה אומר, לא שמעתי, תגיד עוד פעם.
שומעים יותר מקריאת הציוץ, אבל ניחא.
לא בטוח, תשמע, קודם כל מילה טובה לשחרור היום, שמוכיח... עוד פעם, פה אני נכנס לזה מוקשים, כי אני שחושב שצריך ללכת לעסקה, גם חושב שלחץ צבאי מגדיל את הסיכוי, והנה, אתה מנענע את העץ ונופלים ממנו תפוחים.
לא רק זה, אלא עצם הנוכחות והפעילות של צהל בשטח, והמידע שמופק מחקירות וכדומה, הם מייצרים כל הזמן הזדמנויות. ברגע שאתה תעצור מבחוץ, אז אתה תיקלע למצב שבו שום דבר לא יכול לזוז. קודם כל זה בשורה מאוד משמחת ושבעתיים משמחת שהיה פה פעם ראשונה חילוץ מהתת קרקע, ואני רוצה לברך כמובן את צהל, את השבק, את כל מי שהיה מעורב במבצע הזה.
כן, אנחנו ודאי מצטרפים
כמה שיותר מהחטופים והחטופות במהרה.
כן, אנחנו ודאי מצטרפים לברכות האלה, אבל הנושא המרכזי שהעסיק אותנו עד ששמענו על השחרור הזה היה פיצוץ ההסכמות או המסע ומתן בכלל לבחירה מוסכמת של נשיא בית המשפט העליון ושופטים נוספים. מה אתה אומר על המשבר הזה?
רגע, אני מחדד, אתמול הייתה הצעת פשרה של שר המשפטים לוין, שאלרון יהיה נשיא שנה, אחריו עמית, ואז גם יבחרו שלושה שופטים, אחד ליברל, אחד שמרן ואחד בהסכמה. כן, גדעון.
אני קודם כל רוצה בכל זאת לומר משפט, שהכניעה לראות כאן בחזרה את כל החטופות והחטופים, הוא דבר משותף לכל החברה הישראלית, וכל יום כזה הוא מתוך הקושי הנורא הזה נותן איזה טיפה אוויר. וזה חשוב. עכשיו, לגבי הנושא המשפטי. לצערי פה, אני לא רואה כרגע סיכויים גבוהים להגיע להבנה ולהסכמה, וזה דבר שהוא יכול להיות מאוד טרגי, כי המחירים של היעדר פשרה למערכת המשפט, למדינה בכלל, יהיו הרבה יותר גבוהים ממחירי הפשרה, ותמיד כל צד מסתכל והוא חרד מפני ויתורים. לגופו של עניין, אני יכול להגיד ככה, הצד הראשון של בחירת הנשיא, אני חושב ששר המשפטים שהוא בא ואומר, בואו תוותרו על הסניוריטי על הדרך, אז קודם כל זה לא ריאלי, שנית אני חושב שזה לא נכון, מכיוון שהסניוריטי היא שיטה שהיתרונות שלה הרבה יותר גדולים מהחסרונות שלה, לכן אני אף פעם לא חשבתי שנכון לשנות אותה. מה בעצם זה עושה? תארו לעצמכם ש
כל שופט לבית משפט עליון שמתמנה, הוא מאותו רגע כבר חושב על המינוי לנשיא, ואז הדבר, במקום התלות בממנה שכבר מינה, אז הוא כל הזמן פוזל לשלטון, וזה יכול להשפיע על הפסיקה שלו, ולכן אני חושב שהסניוריטי עיקרון שמגן על העצמאות, על התלות של בית המשפט, וזה חשוב. הדבר השלישי, מה ההיגיון לפרוס לפרוסות דקות את נשיאות בית המשפט העליון לשנה? נכון שהגענו בממשלה הזאת לככה.
בדיוק, הם עשו את זה למשרד החוץ, מה הבעיה?
השר חוץ שנה זה.
עשו את זה בראשות ממשלה, מה אתה רוצה?
אוי, נכון, שכחת.
נכון, אני כתבתי את זה בממשלת החילופין, אבל הפתרון העקום שהיה כנראה בלתי נמנע כדי להקים ממשלה אחרי הבחירות ההן ב-2020, ושעכשיו אגב הכנסת מבטלת אותו בחקיקה חדשה בקונסנזוס, הוא בוודאי לא נכון לעשות בהתנדבות לתפקיד חשוב כמו נשיא בית המשפט העליון, ולכן כל החלק הזה הוא בעיניי חלק שצריך לדחות אותו. אבל בכל מה שנוגע לבחירת שלושה שופטים חדשים לבית המשפט העליון, אני חושב שהצדדים היו צריכים לעשות מאמץ יותר רציני להגיע להבנה. וכמובן שיש התנגדות עזה בקרב רוב חברי הוועדה למועמדים ששר המשפטים חפץ בעיקרם, אבל אני, ואני מודיע מראש שאני כשהייתי שר משפטים ובחרתי ארבעה שופטים בבית המשפט העליון, לא הבאתי את המועמדים ששר המשפטים מביא עכשיו, אבל אני לא חושב שיקרה אסון לבית המשפט או לדמוקרטיה הישראלית אם אחד מתוך 15 מהשופטים יהיה קרוב בהשקפתו המשפטית לתפיסתו של השר לוין. והנזק הוא לא רק בזה שלא ימונה אף אחד, כי הרי צריך 7 מ-9, ושר המשפטים יש גוש חוסם בתוך הוועדה, אז אנחנו נשאר בשלב ראשון עם 12 מתוך 15 שופטים, שזה יהיה נזק מאוד גדול, עומס גם אדיר על השופטים ופגיעה במתדיינים, אלא אנחנו נצעד לסיטואציה שבו תתחזק התחושה של מועדון סגור, תתחזק התחושה שאני לא חושב שהיא נכונה, אבל בקרב ציבור מאוד גדול היא חזקה וצריך לשים אליה לב.
לא רק מועדון סגור, אלא גם מועדון שקובע את כללי הכניסה למועדון. הוא לא רק מנה את עצמו, אלא הם נמצאים עכשיו בסיטואציה שהם צריכים לקבל החלטה לגבי עתירה, בדיוק בנושא הזה של בחירת שופטים לבית המשפט העליון. אנחנו, השאלה אם זה לא ניגוד העניינים הברור ביותר הקיים.
תראה אריה, בסופו של דבר יש שאלה. מה קורה אם לא מאיישים משרה? אתה יודע, משרה לא זוטרה, משרה של נשיא בית המשפט העליון, שיש ברוב בתוך הוועדה לבחירת שופטים, שאינו בדעתו של שר המשפטים. אז מצד אחד אי אפשר לצמצם את תפקידו של שר המשפטים רק למי שצריך להוציא זימונים לישיבות, ומצד שני, שנה כבר התפקיד הזה לא הויש, יש סעיף בחוק בתי המשפט שאפשר לפוגלמן להיות נשיא בפועל בינתיים, אבל לא ברור בכלל מה הדין כאשר הכהונה של פוגלמן פוקעת אי שם בתחילת אוקטובר. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, אוקיי, אז לא נאייש את תפקיד נשיא בית המשפט העליון. זאת פינה שבית משפט, אזור שמאוד לא רצוי לבית המשפט להיכנס אליה, מתוך אותם הדברים שעכשיו אריה אומר. אבל אני אומר, בניגוד לסוגיית נשיא בית המשפט העליון, שאני חושב שפה הפתרון הוא די ברור, אני חושב שהפשרות ניתן היה להשיג...
רגע, אז בהקשר הזה אני רוצה גם להגיד משהו ולהפתיע אולי, אני לא בטוח, מי שמכיר אותי יודע שזה לא מפתיע, שאני תומך במה שאמרת לגבי השופטים, אם כי לגבי הסניוריטי חייבים להשאיר אותה, אסור בשום פנים ואופן... אני יודע, אבל אני מדגיש את זה, אסור בשום פנים ואופן ששופטים ייבחרו בפורום שיש בו גם פוליטיקאים. זה פשוט, זה לגמור את העסק, אבל
אמרת שאתה... אבל הם נבחרים בפורום שיש בו פוליטיקאים, זה הבעיה.
לא, התכוונתי לנשיא העליון ארי, לסניורית.
אמרת שופטים.
ארי, הוא לא מקשיב לי, הוא לא...
אני מקשיב, אתה אמרת, לא ייתכן ששופטים ייבחרו בפורום...
אבל אמרתי לגבי נשיא העליון לפני זה, לא משנה. אבל זה כמו זוג נשוי, כבר לא מקשיבים אחד לשני. אבל רגילים אחד לשני. ולגבי הפשרה שדיברת על עליה. אם אני מבין נכון, תקן אותי, אתה בטח בעניינים גדעון סער, גם השופטים וגם הצד של פוגלמן מוכנים ללכת על אחד ליברל, אחד בהסכמה ואחד שמרן, אבל מתנגדים ספציפית לשני השמות שהוא העלה מפורום קהלת.
שלושה שמות, אבל אני...
אני חייב להגיד לך ששניים השמות האלה אני מכיר, והרזומה שלהם מתאים לעליון בערך כמו שאני מתאים לעליון. אבל יש, אתה יודע, יש רון שפירה, יש כל כך הרבה שמרנים מרהיבים שיכולים להגיע לעליון.
אבל בסוף השאלה, בסוף השאלה היא, האם אתה, עד איפה אתה לוקח את זכות הווטו הזאת? ואני חושב שאתה לוקח אותה יותר מדי רחוק, אתה מייצר מצב שבו מה שיקרה, בשלב מיידי לא תהיה בחירה. גם המקומות של השופטות חיות וברון לא אוישו, ועכשיו גם המקום של פוגלמן לא יאויש. אני באמת חושב שגם, בוא נגיד, אפשר להתווכח על האם כל השופטים בבית המשפט העליון נמצאים באותה רמה מבחינה מקצועית. יש על זה דעות שונות, זה לא דבר שהוא כל כך ברור. עכשיו באים ואומרים, תראה, אלה היפר שמרנים, בוא נבדיל את השמרנים מאנשים שאני מחזיק בעצמי במקום מסוים, ובוא נגיד שיריב לוין נתפס כמי שאומר, כל השופטים שיש היום בבית משפט עליון, גם אלה שמינתה אותם, הילד שקד וגדעון סער, אף אחד מהם בעיניי הוא לא מספיק שמרני. אז זה ללא ספק מועמדי קצה, אבל אני טוען טענה אחרת. מה האסון הגדול שיהיה אם יהיה אחד כזה מתוך 15?
לא, לא, אין שום אסון.
לא יותר טוב, פשוט... האם לא יותר טוב להגיע להבנה, ולפי דעתי מוטב להגיע להבנה, עוד פעם, אני מדגיש, לא על סיפור הסניוריטי, אבל כן על שלושה מועמדים, השקט שזה יביא, ותראה, גם פוגלמן וגם... לוין עשו בערכאות היותר נמוכות הסדרים והגיעו להבנות, אני חושב שזה היה מאוד חשוב לחדש היום את העניין הזה, את המלחמה הזאת בתוכנו. אני בעד שתהיה רפורמה בהבנה, כשהרוחות יירגעו, שהיא תהיה מאוזנת, שהיא תשמור על מערכת המשפט.
אני אומר לך מילה אחרונה על סוגיית השופטים. אם לוין היה אומר נבחר שמרן, הוא לא, הוא מדבר שמות ספציפיים כי הוא רוצה להביא אנשים,
אבל אלה המועמדים שלו
שעמדו מאחורי ההפיכה בפורמט המטורלל. אבל אתה יודע מה, בוא נזרום הלאה ונדבר על המפכ"ל.
אחרת אתה מגיע למסקנה שאתה בא ואומר לציבור, תראו, הרי יש ציבור ענק שהוא רוצה שינוי רדיקלי, לא יהיה לו שום ביטוי בבית המשפט העליון. זאת אמירה שיש לה בסופו של דבר השלכות על האם הציבור מרגיש שהוא, המערכת הזאת, יש לו איזושהי זיקה עליה, או אישי בכלל או שלא. ואני חושב שאנחנו מדברים על שופט אחד מתוך שלושה, שהוא בעצם שופט אחד מתוך 15, אז זה הרבה יותר נכון להגיע להבנה.
טוב, אני אמרתי שהנושא מוצע. מפכ"ל המשטרה מקבל את היועצת המשפטית שקובעת, היא מפרשת את החוק, קובעת שלתת סגן ניצב לאדם שיש נגדו הליך, לא, כתב אישום, לא פתיחת הליך, זה לא חוקי, והוא לא מקיים את זה. היום הם התחילו קצת לרדת מהעץ, אבל מה, כאילו, מבחינתי זה נשמע כמו...
תוצאה, להערכתי יכולה להיות לזה רק תוצאה אחת, שבסופו של דבר אותו קצין לא יהיה בתפקידו, ויש פה משהו הרבה יותר עמוק של בעצם ניסיון לשנות את הדבר הזה של היועץ המשפטי לממשלה. יש את הכוח של פרשנות הדין עבור הרשות המבצעת, ויכול להיות שפה זה אפילו לא עניין וחבל שנכנסים לפינות האלה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני מאוד מקווה ש הדבר הזה יסתיימר, אבל יש פה משהו יותר עמוק של קריאת תיגר שהיא קבועה. אני לא מזדהה בכל דבר עם... אני חייב להגיד שהקונפליקט הזה בין המערכת הפוליטית למערכת המשפטית היום, הוא נמצא מבחינה מעשית בנקודה של סחרור מאוד מאוד רציני. וזה דבר שמאוד מאוד מסוכן. זאת אומרת, אם הכללי משחק הם לא מקובלים, אנחנו נהיה כל שני וחמישי במצב הזה.
ולסוגיית לסוגיית המתכל של צהל, רוב ראשי מערכות, לא רק צהל, השבק, מערכות הביטחון שלנו, רוב הראשים קיבלו אחריות מיד חשיבה באוקטובר, אבל הם בתפקידם, רובם, והם גם ממנים בתוך הארגונים שלהם את הדורות הבאים, ואתה אומר
שהקונספציה
לא נעלמה, שהקונספציה חיה איתנו, ויש לה משמעויות בכל החזיתות.
נכון, קודם כל אנחנו רואים את הקונספציה, כי מה קורה בגבול הצפון שהוא לא החלה? הוא בדיוק החלה, הוא החלה על סטרואידים במובן הזה, שגם פינינו חבל ארץ במשך קרוב לשנה, ואנחנו מאפשרים ירי או אימות בהיקף מסוים, שמשאיר את האנשים האלה מחוץ לבתים שלהם, זה החלה על סטרואידים, אז קודם כל יש לנו את ההוכחה הטובה ביותר. לגוף העניין, או לא לגוף העניין, כי זה פה משהו שלצערי הדרג המדיני מוביל, אבל אני חושב שהקבלת אחריות היא הופכת באיזשהו שלב, כאשר לא נלווה למעשה למילים ריקות, ולכן יפה תהיה השעה שכל מי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר ייקח אחריות ויממש אותה, וזה לא רק ישיר אותה מהשפה אל החוץ.
אני חייב להגיד שאני אשמח אם לא הרמטכ"ל ולא שב"כ יממשו את האחריות לפני שראש הפירמידה יממש אותה, או לפחות יגיע לתאריך בחירות, כי אני מפחד לחשוב מה הוא יכול לעולל לשב"כ ולצבא, ולאריה אני אומר, ותכף אתה תענה גדעון, לא צריך להפיל כל דבר על הצבא. הצבא ב-11 באוקטובר המליץ לתת את המכה בלבנון. הצבא גם עכשיו העדיף לתת מכה יותר חזקה. לא הכל זה רק הצבא. ואני מתגולל על אריה, כאילו הוא איזה חסיד של נתניהו, בשעה שהוא לא.
יש לי, יכולתי לקיים כאן דבר הרבה יותר עמוק לגבי הצבא, אבל אריה נגע בנקודות מאוד אמיתיות. ואני יכול לפרוט אותם, מינוי ראש חטיבת מבצעים וקידומו לדרגת אלוף ולתפקיד הכי בכיר של ראש אמן, שבוא נגיד אזרחי ישראל אין להם את התחושה שבדיוק חטיבת המבצעים בשבעה באוקטובר היא הצטיינה במיוחד, ואין לי שום דבר נגד את אלוף בינדר או אלוף בינדר, אני רק חושב שזה גם מעורר שאלות בסופו של דבר, ואני כמובן מקווה מאוד שהממשלה הזאת תסיים את דרכה כמה שיותר מהר, אני חושב שהממשלה גרועה במיוחד, אבל יש הבדל במדינה דמוקרטית בין ממשלה שהיא מכהנת מכוח אמון הכנסת, לבין תפקידים שהם לא תפקידים נבחרים, ויש משמעות לזה שאדם נשאר בתפקיד אחרי דבר כזה, זה דבר לפי דעתי לא סביר, וכדאי שהוא יהיה כמה שיותר מצומצם בזמן.
אני מסכים איתך באופן עקרוני, אבל אני חושב שאין תקדים בשום מקום בעולם, ולדעתי לא ביקום, לאסון בסדר גודל כזה, שכבר שנה עברה ועוד אין אפילו אמירה על ועדת חקירה ממלכתית, לא כל שכן על לחזור לבוחר שגם זה מתבקש, ומכיוון שהנסיבות מאוד מיוחדות, ואני רואה את הטרלול, מדאיג אותי מאוד מה הם עלולים לעולל לשבק או לצבא, עם אנשים שהם נשים אותם מפתחות, אבל אנחנו נשאר חלוקים, תגיד, תן איזה משפט על בעצם, נגענו בזה, תוך כדי הוויכוח, על הפעולה שהייתה ביום ראשון, ועל זה שבעצם שום דבר בתכלס, במצבו של הצפון ותושביו, לא השתנה.
זה הדבר הכי מטריד. אני דווקא תמכתי תקופה ארוכה בכך, במיקוד המאמץ ברצועת עזה, אבל אי אפשר למשוך את זה יותר, כשהצפון קרוב לשנה כבר, בעצם לא בריבונות ישראל. והדבר הפשוט ביותר שצריך לעשות, הוא להחזיר את ריבונות ישראל לקריית שמונה, לשלומי, למטולה, ואני לא רואה דרך לעשות את זה בלי שימוש בכוח צבאי, ואם אנחנו יושבים ומחכים מתוך איזושהי תפיסה שכרגע אולי הקשירות היא לא של 100%, לא יהיו איזושהי תנאי מעבדה יותר טובים לפעול, אבל לכל יום, גם מבחינה ציונית וגם מבחינה ביטחונית, שאנחנו מאפשרים את המציאות הביטחונית היום בצפון, יש מחירים מאוד כבדים, ולכן אני חושב שהגיע העת להעתיק את מרכז הכובד, לא צריך לשחרר ברצועת עזה, אבל כן להעתיק את מרכז הכובד ולשנות את המציאות בצפון.
גדעון סער, יושב ראש הימין הממלכתי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
אריה, הוא מספר החטוף קייד ורחן אל קאדי שהוא כמעט לא אכל, בעיקר לחם וגם לא כל יום. שתדע. כן, אלוהים ישמור. פרסומות.
103 FM.
אבי בניהו, את תת-אלוף דובר צה"ל לשעבר, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב אריה ובן.
אז אנחנו עם הפרשיות, כל יום משהו חדש, והפעם הקבנית מאלכסנדרוני, קוראים לה עדי אנגרט, היא זומנה היום לשיחת בירור עם המח"ט הנכנס, משה פסל. למה אני מכיר את השם משה פסל?
היה מפקד אגוז.
לא, אז אסף אמר לי שהיה חק מהליכוד בשם הזה, וזה לא אותו אחד.
מפקד אגוז שנפצע בכיסופים, נפצע קשה בכיסופים.
נכון, הוא היה מפקד אגוז, אבל הוא היה מים.
ימם, עכשיו הוא כבר לא ימם. בקיצור, הערכה היא שהיא תודח, היא צייצה שהיא הקבנית של החטיבה, והיא צייצה שהציונות הדתית היא קאט של אוכלי מוות, העבירה ביקורת על האם השקולה, לא חשוב מי, כדי שלא לגרום עוד נזק, אומרת שהרבה לוחמים בחטיבה רוצים לבצע רצח, כל מיני דברים כאלה.
לא, היא אומרת, המח"ט קרא ללוחמים, המח"ט החדש, משה פסל, קרא ללוחמים לבצע רצח עם.
אני אנסה להתנהל בשדה המוקשים הזה בזהירות יתרה, א', כי זה ראוי, וב', אני לא מכיר את כל הפרטים, ואני לא נוכח בבירור, ואני לא יודע מה אמר המח"ט ומה...
דבר ראשון, נכון שהוא צריך לפסול את עצמו מלדון אותה?
אני חושב שכן, זה מה שרציתי לומר.
נפלת למלכודת, עכשיו אריה יגיד...
לא נפלתי.
אז למה בגץ ו...
לא, באמת?
לא, תכף תראה איך אריה חובש אותי, חכה. תראו, אני חושב שמן הראוי שהמפקדים שלה ישפטו אותה, אני חושב המפקדים המקצועיים שלה או מישהו אחר, שלא קשור לאירוע, כי היא התלוננה גם עליו, או דיברה עליה. בכל מקרה, אבל אני אקדים ואני אומר. האמירות האלה שיוחסו לה, אם יצאו מפיה או מידיה או מהמקלדת שלה, אינם ראויים, לא הולמים את המדים שהיא לובשת, לא הולמים את רוח התקופה. הציונות הדתית הם לא אוכלי אדם, הם מיטב הלוחמים שלנו, הם מיטב הנוער שלנו. כמו בחברה החילונית, יש גם בתוכם שוליים קיצוניים, וצריך לטפל בהם. זה אחד. שתיים...
אגב, היא, יש אולי עם הקיצוניים של חברה חילונית, זו היא.
ממש ככה.
יש לנו פה התנגשות של קיצוניות וקיצוניות.
אבל אני מצפה מקצינה ומרופאה ומזרחית מעורבת, שאמורה
לעשות... בדרך כלל קבנים, הם לא רופאים. לא, סתם
היה. לא משנה, אנשים שנוגעים במקצוע שלהם, זה לגעת בקצות האצבעות בעצבים הרופפים, של כולנו בימים האלה, לגלות יותר אחריות, יותר זהירות, יותר בגרות, ולהיזהר עם האמירות האלה, זה לא משנה אם היא אמרה את זה כקצינה או כאזרחית חדם, קודם כל קצינה בצבא ומייצגת את הצבא ומחתית, זה אחד, מה שהיא אמרה על האם השקולה, אני לא שופט אם שקולה, אני שמעתי לא מזמן אמא של חטוף, שמדברת בצורה נוראית בערוץ 12 בלילה, אצל אברי גלעד, אני לא שופט אותה,
צהור,
אני
רק כן.
רואה, אני רק רואה, היא אמרה שהיא גאה בכך שהבן שלה מת למען עם ישראל וארץ ישראל, זה מה שהיא אמרה.
אז אני רוצה להגיד לך,
לא, אתה מדבר על ללי, הוא מדבר על
ללי, ללי דרי, כן, ללי דרי, אוקיי. תראה, אני הייתי במשלחת עם הרמטכ"ל, באושוויץ, הייתי דובר צה"ל, ושמעתי שם, אם חילונית, בתוך ביתן 27, שאומרת שהיא כל כך גאה שהבן שלה נפל בשירות מדינת ישראל ולא בשואה. אני בהתחלה הצטמררתי, אחרי זה הבנתי. אני א', לא שופט אמירות של הורים שקולים, ולא של הורים של חטופים, ואני לא מציע לאף אחד לעשות את זה, הם עוברים גיהנום. גיהנום מסוגים שונים, חלק יודעים כבר מה הסוף, חלק מטלטלים בין תקווה ליוש ומשתגים. זה אחד. שתיים, הצילות הדתית שלנו היא לא אוכלי אדם, יש בתוכם אנשים עם עמדות קיצוניות, אבל יש גם במקומות אחרים. אז אני חושב שאם היא אמרה את הדברים האלה, היא צריכה להשתחרר מהצבא, בסדר?
אבל זה לא הייתה אמירת קצה, זה היה טרומפלדור. כלומר, הכי קונצנזוס שיכול להיות, שאמר, טוב למות בעד ארצנו, לא איזה טול הדרכים.
אני לא יודע מה זה טוב למות בעד ארצנו, אבל...
מי יודע?
בסדר גמור.
ניסיון.
אני רוצה להגיד משהו על המח"ט, תראו. יש מה שנקרא אמירות לפני יציאה לקרב. בוא נגיד שמפקד טייסת לפני שיוצאים לפעולה באיראן, או מפקד חיל האוויר מוטי הוד לפני שיוצאים על שלושה פישי דמשק על ארבעה לא אשיבם, ויש פקודות קרב, אם אתה עובר מתשך דרך יום כיפור ושיש להם מבצעים כאלה ואחרים, אתה רואה את איך אתה טוען את הלוחמים ברוח קרב. אני מניח שהמח"ט התכוון למשהו כזה, הוא לא מתכוון לרצח העם, הוא אומר, יכול להיות שהוא מתכוון שכפרי לבנון יהפכו לשממה בעקבות זה שכולם ינטשו שם. אני לא מתכוון, אני לא חושב לרגע.
ושחצי מהתושבים שלהם שנשארו שם, זה אנשי חיזבאללה.
חיזבאללה, יכול להיות.
עד כאן אני תומך בכל מה שהוא אמר.
אני אומר, תקשיבו רגע, גם אני, הוא צריך להפיח רוח קרב בחיילים, אני לא מאמין שקצין בדרגת אלוף משנה, שהמפקד אגוז מתכוון לרצח עם, אני חושב שהוא התכוון להפיח רוח קרב בחיילים שלו, להסביר מה צפוי יהיה לתושבי לבנון, שלא יישארו מהכפרים, יש שם, אני קורא לזה כבר, עוד שהייתי דובר צהל, קראנו ל-160 כפרים בלבנון, כפרי תקק, זה כפרי טילים, אנחנו יודעים מה יש שם מתחת
ברור, ולא צריך להתבייש, אם נכון, לנו לא יש שם רצועת ביטחון, אז צריך שגם הדרום לבנון תפונה. השאלה היא אחרת, אבל אנחנו הולכים לשוליים לדעתי, מעקב, מה שהתפרסם על הבחורה, היא שמאלנית קיצונית, עכשיו, זה חוקי להיות שמאלן קיצוני, גם חוקי להיות ימני קיצוני. ברור שזה קשור לשמאל ימין. היא ממרץ, אבל היא מהאגף השמאלי של מרץ, כותבת באיזה עיתון אל בלד, וואטאבר, לא חשוב. השאלה היא, מה עושים עם החבר'ה האלה בצבא, והאם זה לא בעצם לאתגר יותר מדי את המערכת?
אני אגיד לך מה חסר לי. חסרה לי במלחמה המיוחדת הזאת, שני אנשים או באי כוחם שמופיעים בתקשורת. אני מתחילת הלחימה לא שמעתי בשום כלי תקשורת, לא את קצין חינוך ראשי, לא את ראש מחלקת חינוך, לא את קציני החינוך, לא שמעתי חוץ מהביקורת על הפצרית, אני רוצה לשמוע אותה בטלוויזיה, אני רוצה לשמוע אותה ברדיו, אני רוצה לשמוע את אנשי הדין הבינלאומי שיסבירו מה קורה, הציבור צריך לדעת את המורכבות של הלחימה הזאת, תעשה ואל תעשה, וכל מיני כאלה, חלק מבשרו של צהל, אני לא שומע אותה מספיק, אני אומר את זה במידה של ביקורת. דבר נוסף אני רוצה להגיד, יש הרמטכ"ל הבא, שאני לא יודע מי זה יהיה, יש לו משימה לא פשוטה חוץ מלנצח במערכה, ולארגן את הצבא ולהחליף משמרות כתוצאה מהשביעי לאוקטובר, ולרפא יחידות ולרפא את הצבא ולשיב את אמון הציבור בצהל. הוא יצטרך לטפל בתוך, בתא או בתאים קטנים, משיחיים בתוך צהל. יש יחידות צבא שהולכים עם תג של המשיח, תג תפור על הבגדים. זה לא מקובל עליי, אסור שזה יהיה. יש יחידות שיש בהן תת תרבות עבריינית, כמו שקרה לזה אז בוגי אלון. אנחנו נחליט מה יהיה. לא שם בתל אביב עם הנאונים, יש גורמים שמנסים לסיט, בין הדרג הפיקודי לבין דרג הלוחמים, בין הטייסים לבין המכונאים, אתם לא תחליטו לנו המפקדים מה טוב, מה לא טוב.
יש כאלה שממרידים ומסיטים לסרבנות.
יש כאלה שממרידים ומסיטים, אני חושב שהרמטכ"ל יצטרך לטפל בזה משמאל ומימין, ממש. אני זוכר שהרמטכ"ל נכנס לעזה, ביקש, או אלוף פיקוד דרום, ביקש להפסיק לצייר גרפיטי, יצא למחרת, היו מלא גרפיטי נגד אלוף פיקוד מרכז. צבא לא יכול להתנהל בצורה
כן,
כזאת.
כן, זה בעיה, לא זה תקלה.
אז אתה יכול להגיד...
נהיה, הוא תודה.
בסדר, חברים...
תודה רבה, שנשמע בשורות טובות.
אני אמליץ שהוא יהיה משק כמה משמעת הצהלי, כשברמטכ"ל הבא. טוב, ניצן עברי, שלום.
שלום לך.
שלום רב.
שלום לך.
ניצן היא אחותו של יוחאי אבני, זכרונו לברכה, איש שירות בתי הסוהר. שנרצח באכזריות נדירה ב-66 דקירות על ידי מחבל, והיום התברר לשמחתנו, כן, כמה אפשר לשמוח באירוע, שברגע האחרון הפרקליטות הצבאית השתכנעה וכתב האישום נגדו הוא לא סתם רצח אלא רצח לאומני. עד עכשיו דייקתי, ניצן?
נכון. נכון.
ספרי לנו את ההשתלשלות, איך בכלל הגיעו למסקנה שזה לא לאומני?
תראה, הדרך הייתה ארוכה ועוד היא תמשיך להיות ארוכה, אבל באמת יש לנו איזושהי נקודת אור. בתחילת המסע היה פה את גרסת המחבל שבעצם נשענו עליה, ואז בעצם הם נחשפו וראו את כלל הממצאים וכלל הדברים ואת הזירה, וברגע שהם באמת מתוודים לראות את כלל האכזריות הזאת, הם בעצם מוצאים שהמחבל הזה ביצע פשע שנאה, פשע של טרור. בעצם אנחנו מגלים 66 דקירות לפחות, אני אומרת לפחות, יכול להיות שהיו גם יותר, בכל חלקי הגוף של יוחאי, כלומר לא רק באיברים חיוניים, הוא לא רק על מנת לרצוח יהודי, אלא על מנת להתעלל בכזאת אכזריות, וגם אנחנו מוצאים שבעצם השריפה שהוא מבצע לאחר הרצח האכזרי הזה, בעצם לצד גופו, על מנת גם לשרוף את הגופה, שלמזלנו הדבר היחיד בעצם שנשאר, בגלל שהוא סגר את החלון, אז באיזשהו שלב השריפה חיבטה את עצמה. ובעצם הפרקליטות משתכנעת בעזרת כלל הדברים, הממצאים, ומשתכנעת ומקשיבה באמת לדברים האלו, ומוצאת לנכון שבעצם הרוצח, המחבל, מגיע לבית של יוחאי בעת שנתו על מנת לרצוח יהודי, וזה מה שבעצם כתוב בכתב האישום, והאמת יוצאת לאור, הצדק יוצא לאור, כן.
כששמעתם שבפרקליטות יש כוונה להשמיט את הרצח הלאומני מכתב האישום, לכם היה קשר ישיר עם מישהו מהפרקליטות? דיברתם עם מישהו? ניסיתם לשכנע?
תראה, אנחנו בעצם במהלך חודש וחצי פועלים מול גורמים רב מערכתיים, ואם זה נציב השב"ס, ואם זה בעצם חוקרי המשטרה, ו בעצם גם הפרקליטות שמשקפת לנו את הדברים, ובעצם כלל האנשים האלו והבכירים בעצם מגיעים לאיזושהי החלטה ביחד ובסיוע של עורך דין רן כהן רוכנברג, שבעצם מסייע לנו בתיק הזה ומייצג אותנו כמשפחה, וגם הממצאים, הזירה מדברת בעד עצמה, וכל הדברים
והגורמים... זה, מה, היא לא מדברת, היא צורחת.
תגידי, היא זועקת,
זה נכון מה שאני שמעתי היום ברדיו בצהריים, שמישהו מהמשפחה אמר בבית המשפט, שאם יצטרכו לשחרר את המחבל המתואב הזה, שרצח את יוחאי, כדי להחזיר את החטופות והחטופים, אתם לא תתנגדו? זה נכון הדבר הזה?
תראה, אני אגיד לך ככה, הסוגיה של החטופים... כמו לכל עם ישראל, נוגעת בעצם לכולנו פה, ואכן באמת אמא שלי וכמו של כל המשפחה, אנחנו בעד שחרור החטופים באופן חד משמעי. אנחנו נעשה הכל כמובן על מנת שלא יהיה מצב כזה שהוא ישתחרר, הוא עדיין לא הורשע, הדרך שלו עוד ארוכה, אבל אנחנו עומדים לצד משפחות החטופים, באמת שסובלים יום יום, לצערי אנחנו קצת חווינו את הסבל הזה ממה שהם סובלים, ואין ספק שמבחינתנו חטופים צריכים להגיע לביתם.
ניצן עברית, תודה רבה, תודה.
תודה,
ניצן עברית, תודה רבה.
תודה, תודה.
פרסומות. מה צריך אייטם? בואו נשמע את השיר. מה האייטם? רז שכניק, שלום.
שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
ידיעות ו-103, לא תאמינו, אבל אואזיס מתאחדת אחרי 15 שנות נתק בין האחים ליאם ונואל גלגר. על מה הם רבו? על הירושה של הדודה? מה הסיפור?
על מה לא? על הכל. בכל נושא שבעולם. גם הירושה, גם תכתוכים ביניהם. והיו גם גלי שמועות בקורונה, הם היו אמורים כבר להתאחד לפי כל דבר ועניין, אפרופו המגפה אז, אבל זה לא קרה, ובתקווה ששום דבר לא ישתבש בדרך, כי אצל אואזיס, גם ההקמה של אואזיס התחילה באיזה ריב בין האחים, נזכיר. אז שם ב-91 במנצ'סטר, אז בוא נקווה שבאמת שום דבר לא ישתבש עד אז, אבל זה בהחלט אחד הכותרות הכי חשובות של תעשיית המוזיקה בעשור האחרון, להקה
נכנסתי לאחד השירים ביוטיוב, ראיתי 500,000 השמעות.
בסדר, אבל תגיד לי, זה מלמד אותנו שדם סמיך ממים וכסף במקרה הזה חזק משנאה? כלומר...
אני חושב שבסוף זה לא הכסף, במובן תמיד גורר הרבה כסף, אבל באמת בסופו של דבר אני מאמין שמי שמלווה את הלהקה באמת מ-day one כמעריץ, שמצאו את הצליחה לציזיות, שמצאו את הסדר בלב להתאחד כדי לעשות את המוזיקה שהם אוהבים ולתת לקהל שמחכה באמת. אני רוצה להיות רומנטיקן ולהאמין שזה זה, ולפי מה שאני קורא...
אבל אמא, אתה רומנטיקן, אבל אני ארוס לך את הרומנטיקה, בעיקר כי אסף מסית אותי באוזן. ההופעות, הסיבוב הופעות של האיחוד נקבע לקיץ הבא, יש להם שנה לריב. הם עוד ינתקו את הקשרים שלוש פעמים עד אז, בוא.
זה העניין, נכון. ששנה זה יותר מדי, זה ממש יותר מדי. אנחנו צריכים להגיד שזה בערבון מוגבל, שם זה בין האחים, זה פשוט... היו פשוט כל כך הרבה הודעות על קאמבק שנחזבו בסוף,
תגיד, ברשימה הדמיונית שלך זה הקאמבק שהכי היית רוצה?
מה עם החיפוש?
מהחיים?
לא, של החיים, של החיים כמובן.
כן, יש את אבא, אבל הם לא יכולים לעלות על במה, אז הם שלחו את ה...
למה הם לא יכולים?
האבטרים שלהם, הם לא יכולים.
לא, אבל למה הם פיזית לא יכולים? יש משהו שאני לא יודע?
לא, פיזית הם יכולים, אבל אם הם ישירו בגילם המופלג היום, זה לא יהיה דומה בשום דבר לאז.
מה עם שוקולד מנטה מסטיק?
הם שרות עדיין טוב.
נכון.
הם היו אצלנו באולפן, הם שרו מעולה, הם שרות מעולה. יש דברים
שיש דברים. אתה פה יושב וחופר, ובפוזה של הכתב, יש בשיחה הזו בין שלושתנו אחד, שנסע לראות באתונה, לפני שבועות ספורים, איזה להקה אריה?
את סטינג, מה להקה?
את סטינג, את סטינג, סליחה. אתה מבין?
הוא העלה את הבן שלו בהופעה?
הוא העלה את הבן שלו, אריה?
לא.
הרבה פעמים הוא מעלה את הבן. סטינג, האמת שסטינג היה אמור להגיע לישראל, אבל הוא היה במגעים כבר די קרובים, אבל המלחמה...
בוא, בתי הקברות מלאים באלה שהיו אמורים להגיע לפה. גם הישראלים אמורים להגיע לישראל, והם תקועים עכשיו בחול.
הוא קיבל הצעה טובה כבר בן והכל, והמלחמה טרפה הכל.
כן, אני הייתי בהופעה שלו פעם במדיסון סקוור גארדן, איזה, אי אפשר לתאר את זה, וארי ראה את זה על רקע חורבות
תיאטרון יווני עתיק, 5,000 איש, כמו קיסריה כזה.
מדהים, זה הופעות
אחרות. שייך ניקל, האם אואזיס מתאחדים, יש סיבה לנסוע לקרדיף, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
מה, בוומבלי הוא יופיע, בוומבלי הם יופיעו.
אני מעריך, אבל אני רואה שכן, לונדון, מנצ'סטר, דבלין, קרדי ואדינבורו. אורחים ומפיקים אסף נאור ושר פלסנר, אחראי לשידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אחי אדלוק ואיתי ניקסון, אחינו ספורטים, קופן, אללי ואלי סער. נתראה פה מחר.
נתראה מחר, תודה רבה. בשורות טובות.